חבר הכנסת רועי פולקמן, שבוע סיעת כולנו בכנסת. בוקר טוב רועי.
בוקר טוב מוטי.
עד כמה אתם מרגישים שנתניהו באמת חדור להגיע לבחירות בלי קשר להסדר שיהיה או לא יהיה עם התאגיד?
מה שאני בטוח יכול להגיד לך שהאירוע הזה לא קשור לתאגיד. אין משבר קואליציוני סביב התאגיד.
מה זה אין? אנחנו יודעים שנתניהו דיווח על פגישה מאוד קשה שהייתה לו עם עובדי רשות השידור, הוא אמר לא יכול להיות שאנשים הולכים הביתה ולא דואגים לפרנסתם.
זה באמת היה דיווח לתקשורת, אבל הנושא הזה לא עולה, אבל דיונים מאז, אין על זה שיחות. הסוגיה הזאת של העובדים, אתה תשאל את כל הנציגים של הליכוד שעולים להתראיין, מה האירוע, אז כל אחד ייתן לך התשובה אחרת, יגידו לך, אנחנו רוצים לתת לליכוד לשלוט, אנחנו נעלות, אנחנו לא מוכנים שיהיה תאגיד של צפונבונים, אתה תשמע הרבה הסברים, אתה לא תשמע בעיה עם העובדים, כי לעובדים הבינו שאין כאן קייס, כיוון שאנחנו נדאג לעובדים, לא הליכוד, ולכן אין, זה לא הסיפור, ולכן מכיוון שלא ברור מה הסיפור, אז באמת לא ברור, אם יש רצון לייצר משבר, אז מייצרים משבר, אבל המשבר הוא בוודאי לא סביב התאגיד.
טוב, ככל שאתה מצליח להבין, ואפשר לומר שאתה איש מה שנקרא קרוב לכחלון, עד כמה יש משבר אמון אישי כזה שמקשה על השניים לעבוד במשותף לטובת מדינת ישראל בין ראש הממשלה נתניהו לשר האוצר משה כחלון, וחשוב שבאמת מערכת יחסים כזאת תהיה תקינה בתפקידים כל כך משמעותיים?
תראה, עד הממש שבועיים האחרונים אני חושב שדברים התנהלו מאוד טוב, אני גם חושב שיש לזה תוצאות, אני חושב שהכלכלה הישראלית במצב מעולה, שר האוצר מנהל אותה ביד רמה, בתיאום עם ראש הממשלה, וראינו מאז עסקת מובילה, את האבטלה הנמוכה, את התמיכה, השקעה חברתית גבוהה, רק בסוף מושב הכנסת עברנו חוקים חשובים מאוד, הערכת חופשת לידה, מוסר תשלומים לעצמאים, כלומר הדברים התנהלו מאוד מאוד יעיל בקואליציה, בוא לא נשכח שבמושב החורף האחרון עברנו תקציב מדינה, עם רפורמת בנקים חשובה, עם יבוא בתחום המזון והורדת מחירי מזון, הרבה מאוד דברים חברתיים משמעותיים שאנחנו מתקדמים איתם אחד לאחד, ולכן הדברים עבדו טוב. נכון שבשבועיים האחרונים ובעיקר באותו אירוע תמוע שהתרחש באותו גיבוש קואליציה בימים האחרונים של מושב החורף, התחושה היא לא נעימה, כיוון שבאמת התאגיד הוא נושא יחסית קטן והיו עליו הבנות, ובסך הכל אנחנו לא מתעסקים בו, זה לא נושא הליבה שבו אנחנו מתעסקים, ומעט הקשקושיאדה הזאת לא נפסקת, כל שבוע, כל יומיים איזה ספין ויציאה וכל מיני הסברים על בעיית משילות של הליכוד, מה שדרך אגב הציבור אולי לא זוכר עד הסוף, אבל בהסכמים הקואליציונים הליכוד התעקש שאת המשרדים המרכזיים ייתנו למפלגות השותפות, את המשפטים לבית היהודי, את האוצר, כמובן אנחנו התעקשנו, ולא סתם המשרדים המרכזיים ביותר בממשלה נמצאים בידיים של המפלגות השותפות. ואחר כך מתלוננים על בעיות משילות. אז באמת לא ברור מה קרה כאן בשבועיים האחרונים, ובאמת התחושה שלנו שבמקום לנהוג באחריות, להתעסק בנושאים שבאמת מטרידים את אזרחי מדינת ישראל, לקראת החגים, בהם אנחנו מתעסקים יום-יום, מבריאות ועד חינוך ועד תחבורה ויוקר מחיה ודיור, אז מהבוקר עד הלילה משגעים את מדינת ישראל ותאגיד שגם דרך כלל אף אחד לא באמת מבין מה רוצים.
כן, אבל אתה מדבר כאילו שאתה מה, זה מצחיק, אתה מדבר רואי, חבר הכנסת רואי, כאילו שאתם לא בסיפור, אפשר לומר את אותם טקסטים, אפשר לומר גם כן עליכם, אתה יודע, אתם למה?
כי אנחנו לאורך כל הדרך אמרנו, אני ראש הממשלה, תגיד איזה תיקונים צריך לעשות, בוא נדבר עליהם.
כן, אבל
האמירה לסגור עסקה, מספין תקשורתי, קשקושיאדה.
חבר הכנסת פולקמן, אתה מכיר את אותו אחד שהרג את אבא שלו ואחר כך הלך לבכות שהוא יתום?
במקרה הזה אין, מוטי, תשמע רגע, באמת, אנחנו לא צד בסיפור הזה, כיוון שהאמירה היחידה שאמר שר האוצר, בצורה עקבית, אני עובד בשביל עם ישראל ואחראי על כספי הציבור. בשביל גחמה, יבוא ראש הממשלה...
אבל אתה אומר גחמה, שמעת את דוד ביטן אומר, שמעת את ביטן אומר, אתם מבזבזים 700 מיליון שקל בשנה בגלל הגחמות שלכם.
בבקשה, שיגיד שהוא רוצה לסגור את שידור הציבורי, בוא נדבר על זה. אם זה היעד, כי הם חושבים ש700 מיליון על שידור ציבורי, אז בוא נדבר על זה.
הבנתי, יש לי שאלה.
הם לא הציעו את זה, הם הציעו לשקם את רשות השידור, שאי אפשר לשקם אותה, שתדרוש את החזרת אגרת הטלוויזיה על אזרחי מדינת ישראל. אז בוא תסביר לי.
אני חייב להגיד לך תחושה.
מה מבקשים? מה הבקשה? בוא תסביר לי אתה מוטי, אתה...
אז אני אגיד לך.
מבין פוליטיקה, מה הבקשה? מה רוצים שיקרה? בוא תסביר לי, מה רוצים? כאילו, מה הבקשה?
אני אגיד לך, אתה יודע שבתחום הזה, או בצומת שבה אנחנו נמצאים, יש משמעות גדולה לתהליך האישי. והתחושה שאני מקבל, ויכול להיות שהיא איננה נכונה, אבל שיש כאן מה שנקרא להראות מי יותר חזק. זה לא באמת סיפור אידיאולוגי, ולא באמת סיפור מה שנקרא של מה טוב או לא טוב, אלא מי מחליט כאן? ראש הממשלה נתניהו, והאם הוא יכפה את ההסכם הקואליציוני שהוא חתם עם כחלון, שהוא זה שמחליט בענייני תקשורת?
אין את זה, מוטי, תראה, שים לב כמה אתה הולך עם הספינים האלה. בהסכם הקואליציוני, סעיף 27, כתוב ששר האוצר של מדינת ישראל, משה כחלון, על כל הוצאה תקציבית מעל 10 מיליון שקלים, הדבר צריך להיות בסיכום איתו. בשבוע האחרון פתאום, אחרי שכבר היו סיכומים על התאגיד ואיזשהו חוק פיקוח מסוים, בא ראש הממשלה, אומר, אתה יודע מה? החלטתי, אני רוצה לסגור. אומר לו, ישבו הצוותים המקצועיים, אמרו, תשמע, רשות השידור, יש שם עשרות ועדי עובדים, מסכנים קיבוצים, שכר עודף, בעיות ניהוליות, דברים שאזרחי מדינת ישראל שילמו עליהם את אגרת הטלוויזיה ועיכולים במשך שנים על שנים על שנים. אומר לו, שר האוצר, תשמע, בוא תגיד לי איזה תיקונים צריך לעשות, נעשה אותם. אבל אני, כשר האוצר של מדינת ישראל, שבאתי על הרקע החברתי, ואני מוביל את האג'נדה החברתית-כלכלית של מדינת ישראל, לא מוכן להסכים לתוספת של מיליארדים. עזוב רגע את החד פעמי שהאירוע הזה יעלה מיליארדים, כי הוא פיצויים לא 350 עובדי תאגיד, ויש בעיה עם רוממה שאמורים לבנות שם דיור לציבור החרדי, ויש בעיה עם משרדים וחוזים. עזוב, זה יעלה מיליארדים, דרך אגב, עד היום כבר שפכו מיליארד, הרי התאגיד כבר קיים שנתיים. עזוב את המיליארדים שילכו לתמיון עם האירוע הזה. זה יעלה מאות מיליונים כל שנה. בדקו את זה כל המומחים כבר 3, 4 ו-5 פעמים. הדבר הזה סוכם לפני חמש שנה.
רגע, אני לא אוהב את מה שעשית לי עכשיו. חבר הכנסת פולקמן.
אז בא שר האוצר.
רגע, לא, תעצור שנייה, תעצור רגע.
אני שר האוצר, בזבוז כספי ציבור לא אסכים. עכשיו, מה אתה רוצה? תציע הצעה שאפשר להתעסק.
אוקיי, חבר הכנסת פולקמן, אני לא אוהב את מה שאתה עושה עכשיו.
למה?
כי אני שואל אותך שאלה, ואתה אומר, אתה נופל שוב לספינים של התקשורת, וממשיך בטקסטים שאתה רוצה לומר.
לא, כי הטענה היא מה קייס.
רגע, לא, אז בוא, אז אני אציג את השאלה בצורה ברורה.
בבקשה.
אתה אומר ספינים תקשורתיים, אני מקריא. בהסכם הקואליציוני יש נספח שאומר כך, הממשלה תנהיג רפורמות מקיפות בשוק התקשורת, סיעת הליכוד ויתר הסיעות המצטרפות לקואליציה, מתחייבות לתמוך ברפורמות הללו. כמו כן, סיעות הקואליציה וחבריהן לא יתמכו בהצעות חוק בתחום התקשורת, בלא אישור שר התקשורת.
מעולה. וסעיף 27 בהסכם הקואליציה.
שנייה, מי שר התקשורת?
מוטי, אתה רוצה לקרוא את סעיף 27?
רגע, שנייה, מי שר התקשורת?
למיטב ידיעתי צחי הנגבי.
אוקיי, מי היה שר התקשורת?
בנימין נתניהו.
יפה. נתניהו מתנגד עכשיו, הוא, יש לו מה שנקרא דרך משלו בתחום התאגיד, יכול להיות שהוא טועה לחלוטין, ויכול להיות שהוא דיקטטור, ויכול
מעולה,
להיות שהוא...
מעולה,
אבל, יש
אומר?
הסכם, למה אתם לא, לא עומדים בו?
כי בהסכם כתוב שכספי הציבור הישראלי מזרקים לתמיון, שר האוצר יש לו זכות וטו. זה מה שכתוב.
אז למה
ואם כתוב? זה היה רפורמה...
אבל כתוב בהסכם במפורש שאתם התחייבתם ללכת עם ראש הממשלה.
אז אתה טועה.
אני מקריא לך.
מוטי, אתה טועה.
סיעות הקואליציה וחבריהן לא יתמכו בהצעת חוק בתחום התקשורת ולא אישור שר התקשורת. מה אני טועה?
גם אם תקריא את זה 20 פעם, בהסכם יש הרבה סעיפים. הסעיף אומר, אנחנו אחראים על כספי הציבור של מדינת ישראל. אם המחיר... של לשקם את רשות השידור. אם היה אומר ראש הממשלה, בוא נסגור את כל השידור הישראלי, יכול להיות שלא היה לנו קייס. אתה יודע, אומר, אפשר להתבקח, אם זה קפריז, זה לא קפריז, אין לנו קייס. יכול להיות. אבל זה לא מה שמבקשים. מבקשים לעשות כאן מהלך שיעלה מיליארדים לכספי משלם המסים.
אז למה חתמתם על ההסכם? למה התחייבתם שלא תתנגדו לכל יוזמה או הצעה בתחום התקשורת ששר התקשורת התנגד לה?
אנחנו נכנסנו לכנסת ישראל כדי לטפל ביוקר המחיה.
למה חתמתם על ההסכם? אתה לא מתכוון לקיים אותו. איפה היושרה?
אנחנו לחלוטין מקיימים את ההסכם הקואליציוני על קוצו של יוד. והדבר האחרון שאנחנו חושבים שצריך למדינת ישראל בניהול אחראי זה בחירות. אנחנו לא תומכים בזה. אנחנו מוכנים להבנות. לאורך כל הדרך היו הבנות. אנחנו לא ניתן לבזבוז כספי.
אתה מבין למה אני מרגיש שזה אישי?
אין פה שום דבר אישי.
אולי אני טועה, אבל זה נראה כמו משהו אישי, כי הרי ברור שבהסכם קואליציוני, גם החרדים וכל
השוטים. מוטי, אין את זה.
רגע, אבל ברור שכולם חותמים על דברים שהם לא אוהבים, אין מה לעשות, יש מכלול. יש דברים שאתה אוהב בהסכם קואליציוני, יש דברים שאתה לא אוהב, אבל אתה חותם על זה, מה לעשות?
לא, אין, אבל מוטי, תקשיב, זה לא היה עובר לשנה א' בלימודי משפטים מה שאתה עושה עכשיו.
לא נכון.
הסכם קואליציוני, כי הסכם קואליציוני יש לו עשרות סעיפים. אתה קורא סעיף אחד, ואני אומר לך שיש במקביל עוד סעיפים. כמו שאנחנו נכנסנו, אתה יכול לשאול את ראש הממשלה, למה הוא נתן לשר האוצר שלו זכות וטו כדי להיות אחראי על כלכלת ישראל.
כן, אבל זה לא רציני, נו, את מחר בבוקר, כל מהלך אתה תגיד סליחה, זה משהו שמעל 10 מיליון שקלים.
מחר בבוקר היה ראש הממשלה, אומר, תקשיב, שר האוצר, אני עכשיו רוצה להקים ערוץ טלוויזיה, שישדר את האג'נדות שלי. והייתי אומר, אתה חתמת על זה. החתימה היא לא כרטיס לבן אוטומטי על כל דבר.
הבנתי.
יש את האחריות ציבורית, זה לא,
הבנתי,
לא
אתה אומר דבר. חתמתי, אבל אם אני רואה שהאחריות הציבורית שלי מחייבת אותי להפר את ההסכם, אני אפר אותו. אין בעיה, זה בסדר, זה לגיטימי, אבל זאת אמירה.
בדיוק.
אוקיי.
בדיוק. בדיוק. ההסכם הוא לא, הוא כללי, הוא מעופל, מה זה רפורמה, לא רפורמה, אנחנו באנו לדאוג.
אז למה חותמים על הסכמים?
ככה בונים קואליציה, ובתוך ההסכמים האלה יש איזונים ובלמים. יש סעיף שמדבר על רפורמות, זאת לא רפורמה דרך אגב, זאת לא רפורמה. זה לא אומר שהמדינה מתנהלת מה שנקרא one man show, זה לא עובד ככה, גם לא במובן של הניהול התקין. במקרה הזה זה גם הרבה יותר פשוט, כיוון שיש לנו מנדט לדאוג לכספי הציבור, ומוטי, המאזינים שלך לא התבלבלו. האירוע הזה הוא אירוע עם משמעויות כלכליות אדירות על כספי משלם המיסים הישראלי.
ללכת לבחירות עולה פחות או יותר?
וזו המנדט של שתיים, אני אומר לך ב-100%, שלא יתבלבל אף אחד. לא יהיו בחירות על התאגיד.
אז למה אתה נותן תירוץ לנתניהו?
לא, תראה, אם, ופה אני באמת לא נכנס לפרשן, אם נתניהו החליט שהוא רוצה ללכת לבחירות מכל סיבה שלא תהיה,
אתה מחליט, תקשיב, אתה מחליט, אתה אומר, אתה אומר, אדוני, אני לא יקיים את ההסכם הקואליציוני ככתבו וכלשונו, כי אני חושב שמדובר ב... רגע, כי מדובר בכספי ציבור ואני לא מוכן לבזבז, ויש סעיף שאומר שאני אחראי לכלכלת ישראל. יפה. בצד השני, ראש הממשלה עושה מהלכים שנראים כמו מי שהולך לבחירות, והוא מספר שזה בגלל הסיפור הזה. אני מניח שבחירות עולה קצת יותר מהסיפור של התאגיד, ואמור להזיק יותר לכלכלת ישראל יותר מסיפור התאגיד.
אתה מוזמן לעלות כל פרשן פוליטי שתרצה,
נו.
ולשאול אותם אם הם חושבים שיהיו בחירות על התאגיד.
אז אל תיתנו לנתניהו את התענוג הזה.
אז יבוא משהו אחר.
אולי עדיף לכם?
מה זה?
אולי עדיף?
לא, אני לא חושב, אני חושב שזה חוסר אחריות ללכת לבחירות כל שנתיים על קרב כזה או אחר עם התקשורת, אני חושב שזה חוסר אחריות. מפלגת כולנו מהרגע הראשון מתנהלת באחריות, זה היה ככה בהסכמים הקואליציוניים, זה היה ככה כשליברמן נכנס והדיון על הפנסיה והגענו להבנות, אנחנו גם, משה כחלון הוא אדם פרגמטי, ואנחנו שותפים מאוד טובים של הליכוד, בכל מיני מקומות שהיה חשוב לנתניהו תקציב הדו שנתי עשיינו, ואנחנו עזרנו לו לפתור את משבר חוק ההסדרה.
תשמע, אני מנסה לדמיין, כל כך כואב.
זה נורא פשוט, אל תתבלבל מוטי, אין כאן, אנחנו באמת, במקרה הזה היה לו נוח ככה לעשות סיבוב על כולנו, או לנסות לעשות סיבוב על כולנו, אין כאן עניין שקשור בתאגיד, עם העניין הוא, בעיה עם שדרן כזה או אחר, את הדברים האלה אפשר לפתור, זה לא האירוע. לבוא ולהגיד דברים שהם סתם, כמו בוא נשקם את רשות השידור, בלי שהדבר הזה יעלה מאות מיליונים, זה כרגע, אולי לפני שנתיים, אני לא מגן כרגע על התאגיד, אנחנו לא הובלנו את זה. מי שהוביל את הרפורמה הזאת זה הליכוד, בוא לא נשכח את זה. אבל כרגע, מדובר כאן בהוצאות של מאות מיליונים, ובא שר האוצר ואומר, את המאות מיליונים האלה, אני רוצה בדיור הציבורי, אני רוצה בקצבאות נכות.
Okay.
אני רוצה אותם בדיור ציבורי, אני לא רוצה אותם במימון, או בהחזרת אגרת הטלוויזיה לאזרחי מדינת ישראל. בוא תסביר לי איפה האחריות הציבורית שלנו.
אוקיי. תשמע, בגלל שהולכים פה למקום אישי, אני חייב להגיד לך שאני חושב שמה שעולה מהשיחה הזאת, ובכלל מכל מה שקורה מסביב, שהתאגיד זה רק מה שנקרא איזה ברומטר למערכת היחסים ולמה שקורה בממשלה, וזה מאוד מאוד מטריד, כי אם על דבר כזה שבינינו אפשר להגיע בעניינו להסדר, לא מצליחים להגיע להסדר, אז דברים גדולים וחשובים הרבה יותר שצריך שילוב ידיים.
אני שמח שסוף סוף אתה נוגע בנקודה, שהשאלה למה, השכם והרב, אני שומע נציגים של הליכוד מתראיינים על בעיית המשילות עם המפלגות הקטנות, ופעם זה ריב עם שס על נושא הכותל, ופעם זה ריב עם הבית היהודי על נושא המונה, ופעם זה איזה משהו באמת תמוע איתנו על נושא התאגיד, כנראה שהסוגיה היא אחרת.
חבל, מה נגיד? חבל. מה אתה מעריך? איך זה ייגמר?
אני מעריך שזה ייגמר, היו הסכמות כבר לפני חודשים ולפני שבועות, מניח שיקום התאגיד, יהיו שינויים כאלו או אחרים, אנחנו בהחלט פתוחים, אנחנו לא...
מה, הכנתם רשימה של שדרנים לנתניהו שיאשר אותם?
אנחנו לא...
למה אתה צוחק?
אני חושב שההתעסקות הזאת היא הזויה, אני חושב שהציבור הישראלי...
אבל אתם מתעסקים בזה, הנה, אתה רואה, בימים האלה דואגים להודיע לנתניהו ש... גאול האבן תגיש את המהדורה, וקיצור, אוהביו של נתניהו...
ברור שגם אני לא אהבתי את ההודעות האלה, אני חושב שזה קנטרני.
נו, זה סתם קטנוני, זה מזכיר לי את ההודעה שאתם הוצאתם 1-0 נגד ניר ברקת בטוויטר, אתה זוכר?
אני חושב שזה לא היה במקום ההודעות האלה, אבל העיסוק הבלתי פוסק של ממשלת ישראל, במי נמצא איפה, ועזוב, אתה יודע, אם היה כאן איזה עניין, כמו שאתה אומר, אידיאולוגי, מהותי, חשוב לאזרחי המדינה, הייתי אומר, אוקיי, אבל לריב ככה וזה, אז אוקיי, אז יש בעיה, אומרים שיש כסף וצריך לפקח עליו, בסדר גמור, אני מסכים, 700 מיליון, שידור ציבורי, דרך אגב, זה 400 מיליון שקל פחות ממה שהיה ברשות השידור, הפיקוח דרך אגב בתאגיד היום יותר הדוק מברשות השידור, רוצים לשפר את זה, הכל בסדר, על הכל אנחנו אמרנו קדימה, אנחנו באמת לא, זה לא נושא הליבה שלנו, אנחנו פתוחים, אפשר לעשות הכל במידתיות. כרגע כל ההיסטריה סביב הדבר הזה היא חסרת אחריות, אנחנו בוודאי לא ליבינו את זה, אנחנו לא העלינו את הסוגיה הזאת, לא אנחנו כל שבועיים מייצרים כותרות על התאגיד, ולכן אנחנו רוצים לבוא לשם מה שנבחר,
כמה הזוי,
לכלכלת ישראל ולפערים חברתיים.
תגיד, אם אנחנו כבר בעניינים אישיים, אפשר שאלה, נכון?
ברור.
איך אתה מסתדר עם ברקת? היית בעבר יועץ שלו, קרוב אליו מאוד, כעת אתה... נגדו עם כחלון בצד השני, זה מעורר ככה רגשות קשים או רגעים קשים בתהליכים שמתנהלים?
תשמע מוטי, קודם כל אני ממש לא נגדו, אכן היה לנו אימות, וברור שבאימות הזה היה אימות על הדרך שבה נעשתם ההתקפה.
לא, בלי להיכנס לפרטים, אני חושב סתם ברמה האישית, אתה עובד עם מישהו קרוב אליו ופתאום אתה נגדו.
אכן מגיע שנים ביחד, ואני מעריך מאוד את ניר ברקת, זה נכון שבימים אלה בוודאי שאנחנו לא ברמת תקשורת שוטפת, ואכן בעיניי זה חבל שהמערכת הפוליטית הובילה את זה לשם, המערכת הציבורית. אני מעריך הרבה מאוד דברים שעשה ניר ברקת למען ירושלים, אבל זה באמת לא עניין אישי.
אתה יודע שאנשי ברקת היו מה שנקרא מגדירים אותך כנציג של ברקת בכולנו, ופתאום פאפק, ההוא ששלחנו את הפך.
החיבורים של ברקת לכולנו היו טבעיים, כי הרי גם אחיו של שר האוצר היה סגנו ואחד האנשים הקרובים אליו, אני עבדתי הרבה שנים והיינו קרובים. הדברים התפתחו למקומות אחרים, אני דרך אגב זה לא נחוץ, אני חושב שזה צריך, אבל זו דרכה של הפוליטיקה, אני בוודאי אין לי ברמה האישית רגשות, ואני לא מסכים עם הרבה דברים שעשה ברקת בתקופה האחרונה, והמחלוקות בעיניי הן יכולות להיות מקצועיות, אבל זה בוודאי לא תחושה נעימה.
אתה חושב שהוא ראש עיר לא טוב?
לא, אני לא חושב שהוא ראש עיר לא טוב.
אני אשאל אחרת, אתה חושב שמגיע לראש עיר טוב יותר? לירושלים?
אני חושב שנעשו הרבה טעויות, בעיקר בשנה האחרונה, בהתנהלות גם הפוליטית של ברקת, בין הסיפורים, ההתנהלות שלו מול הליכוד, ההתנהלות שלו מול האוצר, אני חושב שנעשו טעויות משמעותיות בזירה הפוליטית, אני חושב שיש כמה דברים מהותיים שלא נעשים בעיר ירושלים וצריכים לעשות, ועדיין אני חושב ש...
אתה מתכוון לליכוד כאילו, תהליכים פוליטיים.
גם, אבל אני גם אומר שנעשים דברים ברמה הנינדית שחסרים בעיר ירושלים,
בסוף הכל אישי,
אבל אני גם חושב שהייתה לי הזכות לסייע ב-2008 כשברקת נבחר, ולהתקרף אליו לעירייה, ואני חושב שהמצב הזה היה קשה שבעתיים, והרבה דברים טובים נעשו בזכות הקדנציה של ברקת, אני חושב שצריכים לעשות חושבים על הרבה דברים מחדש, ובעיקר להפסיק להתעסק עם הקרבות הפוליטיים, שבעיניי הסיתו את הדרך של עיריית ירושלים מהדרך המקצועית,
כן.
שזה בעיניי היה החוזקה שלו, בוודאי בקדנציה
הראשונה. אם היית ליד ברקת, אתה חושב שהיה מתנהל אחרת?
פה כבר אתה בעיני, אני לא, אתה יודע, זה לא עניין אישי, זה לא אני. בהחלט אני חושב שהייתי שמח אם הייתי יכול, אני בהחלט שמח אם הייתי יכול לתרום יותר במקום המקצועי.
אתה יודע, זה כזה מעניין, וקשת בלתי נסבל, אני חושב, בתחום הזה שלכם, שאתם יום אחד עובדים עם מישהו, והעבודה עם מישהו, זה לא בשביל כסף, כן? זה מאוד מאוד אישי, זה נכנסים, אתה יודע, לתהליכים ביחד, זה עושים דברים מאוד מאוד עמוקים, זה מכירים מאוד אחד את הנפש של השני, מובילים תהליכים ביחד, ופתאום יום אחד דברים מתגלגלים, ואתה מגיע למקום אחר, ואתה מוצא את עצמך במקום אחר, הראשון בחזית, מול מי שהיית צריך להיות כל כך נאמן אליו במשך שנים קודם. זה קורה הרבה בפוליטיקה, וזה קשה.
אתה צודק מוטי, ושני דברים אני אגיד. אחד, בפוליטיקה אסור להיות חסידים שוטים, של אף אחד. הערכה ואמונה באנשים זה דבר חשוב. ושתיים, התכונה הכי חשובה, אני חושב, לפוליטיקאי, מעבר ליכולת לקבל החלטות, זה היכולת לבנות שותפויות. כי פוליטיקה בסוף זה לא one man show של אף אחד. זה היכולת לרתום אנשים ולייצר שותפויות. בעיניי זו התכונה החשובה ביותר, וצריך לדעת לי...
מודה לך על השיחה הזאת, חבר הכנסת רועי פולקמן, כולנו. תודה, תודה שיהיה בוקר טוב. להתראות, פרסומת.